התוכנית בחסות קריית דניאל רובר, כפר חב"ד, קריחות אור, עבודת יד לכל מטרה. טלפון 054-787-5463, 054-787-5463. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב, רדיו קול חי, 93 FM, 92.8 ירושלים והסביבה. ואנחנו כאן כרגיל בתוכנית בקהל חסידים. ערב טוב הרב ברוד.
ערב טוב ומבורך.
אנחנו היום ביום ה-30, יום ה-30 לנרצחים בהודו. אתמול הייתה עצרת שהשתתפו שם מכל הפלגים ומכל הסוגים. אפשר להגיד שאהבת ישראל התבטאה שם ממש במוחש.
כן, נכון. אפשר לומר לזכותם של בני הזוג הולצברג, השם יקום דמם, וכל שאר הקדושים שנהרגו בבית חב"ד במומבאי לפני כחודש. לזכותם ייאמר שהם הצליחו לאחד את עם ישראל כולו, ואת האחדות הזאת ראינו במיוחד בעצרת, האחדות של כל גוני וענפי הציבור החרדי. ואנחנו עכשיו גם נמצאים בתקופה של לחימה, של מלחמה, וזה הזמן שהעם כולו צריך לחוש את האחדות ואת האחווה ואהבת ישראל. רק האתגר הגדול הוא לחוש את האחדות הזאת לא רק
לא רק ממצב כזה קשה שנצא מכך.
לא רק בזמנים מיוחדים, אלא בכל יום ימות השנה, ואולי
על כך
נדבר בהמשך.
על אהבת ישראל ועל אחדות ישראל ממש נדבר בהמשך.
כן, וכמובן יהיו לנו כל שאר המדורים הקבועים, המדור של יוסי גיל, הרב ארון כהנה על דמות חסידית, חמישה דברים שלא ידעתם, הפעם על חסידות ספינקה, והשיעור בספר התניה מפי הרב יחזקאל סופר.
אנחנו מתחילים כהרגלנו בניגון והסיפור שמאחורי הניגון. ערב טוב ושלום רב ליוסי גיל.
ערב טוב, שלום וברכה לשניכם, לך חיים, לרב ברוד.
ערב טוב.
ערב טוב, יוסי.
וגם השבוע נייחד את סיפורנו לניגון שמילותיו מתוך ספר התהילים, פרק פ"ו, פסוק ב', אקטואלי כל כך בימים אלו. ניגון זה חובר על ידי הרב הקדוש הרב רב חיים מורדכי מן הדבורנה, זכותו יגן עלינו, אביו של הנדבון הרב שליטה ייבדל לחיים ארוכים. ואת הניגון חיבר הרב מן הדבון הזצל בתקופת החורבן הנורא, שואת יהודי אירופה. הם שחיו ברומניה הוגלו באותה תקופה לעיר ז'ורין. ובשבת האחרונה, כאשר הגרמנים ימח שמם נסוגו מהעיר, היה זה יום קשה במיוחד עבור יהודי העיר, כאשר הגרמנים קילו את חמתם ואת זעמם, כמובן, על היהודים, המטרה הנוחה ביותר. אולי ברשותכם כבר ננגן את הפתיח המוזיקלי, פתיח זה שכתב מרטין מוסקוביץ'. כמובן שיהודי העיר ז'ורין חיפשו כל אחד מקלט כיצד להימלט מאש התופת שהשתוללה אז ברחובות. אחריו מן הדבורנה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, כשליבו גאה בהודעה עצומה לבורא כל העולמים על כך שהגרמנים אכן נסוגו, הצבא האדום אז כבש את העיר, עמד ליד חלון הבית, בדבקות עצומה, בדמעות של איש, אחוז שרפי קודש, עמד ושר אז את ניגונו המיוחד כל כך למילים, שמרה נפשי, כי חסיד אני, ניגון זה שכל כולו תפילה. למרבה הנס, הגרמנים ממחשמם, אף לא שמעו את הרבי לשורר ניגון מיוחד זה, שכבר מנוגן ברקע הרב מנחם קליין, חסידי נדבורנה. יישר כוח, תודה רבה.
אנחנו ניפרד ממך יוסי ונמשיך להזין כולנו לשיר עמוק ואמרתית.
שירות טובות.
התוכנית בחסות קריחיית דניאל רובר, כפר חבד, קריחות אור, עבודת יד לכל מטרה. טלפון 054-787-5463, 054-787-5463.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, באולפן חיים פלם, ושוב הרב מנחם ברוד. הרב ברוד, הנושא שאנחנו נעסוק בו, השאלה שנשאלת היא אהבת ישראל. אחד הדברים היסודיים בחסידות זה אהבת ישראל. אבל זה בעצם לא חידוש. ואהבת לרעך כמוך זה משהו שבעצם ביהדות נמצא אצל כל אחד, אצל כל ילד אולי, זה מה שאומרים לו. ובכלל, איך עושים אהבת ישראל שהיא לא תלויה בדבר, לכל אחד ותמיד?
כן, למעשה החסידות לא חידשה במובן של המצאת דבר חדש, היא לא חידשה שום דבר. הכל ניתן למשה מסיני. החסידות הפכה את הדברים האלה לנגישים. היא גם הראתה לנו איך יהודי יכול לקיים אותם. כי יש דברים שכשאתה מסתכל, כתוב בתורה באהבת לרעך כמוך, וזה נראה לך כבר דבר שהוא, התורה אומרת לא בשמיים, וזה נראה לנו בהחלט בשמיים. איך אני יכול לאהוב מישהו אחר כמו שאני אוהב את עצמי? הרי כשאתה מסתכל על תמונת מחזור, תמונה של אירוע שגם אתה השתתפת בו, מה הדבר הראשון שאתה מחפש בתמונה?
את עצמך.
את עצמך. אז קודם כל אני יכול גם לאהוב מישהו אחר, אבל ואהבת לרעך כמוך? אז אתה מתחילה אומר אולי זאת מליצה, והאמת היא יש גם פירושים שאולי זה נאמר במשמעות כזאת או אחרת. החסידות נותנת לך את הכלים ליישם את מה שכתוב בתורה בצורה שלמה. קודם כל, הם מעמידה לנגד עיניך דמויות מופת שקיימו את הדברים האלה הלכה למעשה. כשאתה רואה דמויות, למשל כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, יהודי שאהבת ישראל, מה שנקרא, זרמה בדמו. ואתה רואה עוד ועוד דמויות בין צדיקי החסידות שחיו עם אהבת ישראל, אתה יודע מה? אולי אפילו יותר מאשר כמוך. הם דאגו לזולת הרבה יותר ממה שהם דאגו לעצמם ולבני ביתם.
טוב, אבל הרב, אתה משווה אותנו לרבי ישראל מברדיצ'ב, שזה המהות שלו.
אז נכון שאנחנו
לא... אתה אומר לי פה משהו שהוא בעצם בשכל. אתה אומר לי בשכל, אני מקנה לך כלים לאהוב את חברך, אבל לאהוב זה רגש.
כן, אז יש פה כמה שאלות. בואו נתחיל לעסוק בהם בצורה מסודרת. דבר ראשון, החסידות נותנת לך להבין את עומק המושג אהבת ישראל, וזה מתחיל מהבנה. כאשר אתה לומד להבין, הרי החסידות בכלל היא פנימיות התורה. אתה מסתכל על חברך, על אדם אחר, אתה מסתכל עליו במבט חיצוני. מה אתה רואה? אתה רואה בן אדם אחר, גוף אחר. אני זה אני, והוא זה הוא. כשאני אוכל, אני נהיה שבע, לי זה טעים. כשהוא אוכל, אין לי מזה כלום, כי זה הוא. זה המבט השטחי והחיצוני. באה החסידות ונותנת לך מבט פנימי. כאשר חושפים לפניך את הפנימיות, פתאום אתה מתחיל להסתכל על זה אחרת. למשל, בספר התניה, פרק לב, זה מעניין שהפרק הזה הוא פרק לב, למד ב' בתניה, כי הוא עוסק בלב, באהבת ישראל. הוא נותן לנו שתי נקודות מחשבה, איך אדם יכול להגיע לקיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, הוא אומר לכל אדם מישראל. שתי נקודות. דבר ראשון, שאתה מתבונן בזה, שאומר, הלשון שלו זה שכולן מתאימות. זאת אומרת, הזולת הוא חלק מפאזל יחד איתי. אני לא שלם בלעדיו, והוא לא שלם בלעדיי. עכשיו, אם ניקח דוגמה בגוף האדם, את מה אני אוהב יותר, את היד או את הרגל?
שאלה לא לעניין.
שאלה לא לעניין, כי היד זה חלק ממני והרגל זה חלק ממני. כשאתה מבין שבעצם כל נשמות ישראל הם חלק ממארג אחד שלם, גוף האדם בנוי מהרבה איברים והרבה תאים, אבל כולם חלק מישות אחת שנקראת אדם. כך, אם אתה מאמץ לעצמך ראייה פנימית, אתה קולט שאתה ואני והטכנאי שנמצא כאן איתנו והמוני בית ישראל שמפוזרים בכל העולם כולו, במבט נשמתי הם יחידה אחת שנקראת כלל ישראל. או כפי שהדברים מוסברים בתורת החסידות והקבלה, למעשה, אדם הראשון היה נשמה אחת. נשמה אחת שכוללת את כולם, ואחר כך היא הסתעפה והתפצלה לנשמות רבות, אבל עדיין היא נשארה בפנימיותה יחידה אחת, מהות אחת. לכן, כשאני אוהב אותך, אני לא אוהב מישהו זר, אני לא אוהב מישהו אחר. זה חלק ממני. כשאני נותן לך, כן? הרי אנחנו יודעים בגוף האדם, אם נוצרת דקירה במקום אחד בגוף, אנחנו יודעים שיש תנועה של, של, של דם ושל כדוריות לבנות שהולכות ממקום אחד בגוף למקום ששם הנוכחות שלהם דרושה. ואף אחד לא חושב, רגע, למה אני אעזוב כעת את המקום שבו הייתי? אנחנו יחידה אחת. זה נותן לך מבט איך להסתכל על יהודי שני. הוא לא זר, הוא חלק ממני. זאת נקודה אחת שאומר לנו בספר התניא. נקודה שנייה, אומר, הנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן. כשאני מסתכל על יהודי שני, אני יכול לחשוב שמי הוא ומה הוא, אני בדרגה הרבה יותר גבוהה ממנו. אז כשאני מסתכל למשל על אדם גבוה ממני, אני מעריך אותו, אני מכבד אותו, אבל מי שאני חושב שהוא נחות ממני, אני פחות מכבד אותו. אבל כשאומרים לך, תתבונן במבט פנימי. במבט שטחי, אתה נראה לך שאתה יותר גבוה ממנו. אבל הנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן? אתה הרי לא יודע מה מקומה של הנשמה הזאת, של אותו יהודי שנראה לך יהודי.
מה שנראה לך זה בעצם השיפוט שלך.
יפה. אבל... ולכן, אולי בעצם מדובר כאן ביהלום יקר, שכדאי לך להיות קרוב אליו.
ושהוא חסר אצלך.
ושבוודאי שהוא גם חסר אצלך. עכשיו, שתי הנקודות המחשבה האלה נותנות לך כלים, כאשר אתה חושב על כך ומפנים את התפיסה הזאת, איך להסתכל על יהודי שני. וכאן אני רוצה אולי לסיים את הנושא הזה. אנחנו רואים בתולדות החסידות, יש שלוש דמויות שהיו מפורסמות באהבת ישראל. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, רבי זושה מהניפולי, והבעל שם טוב. על רבי זושה מהניפולי אמרו שהוא פשוט לא ראה רע. כשהוא ראה יהודי שהוא עושה משהו רע, הוא פשוט לא ראה את הדבר הרע.
טוב, זה לא אנושי, זה לא אנחנו.
אוקיי, עכשיו, לכאורה זו דרגה מאוד גבוהה, כן. אבל למעשה, יש פה בכל זאת משהו שהוא קצת בעייתי, כי למה הוא לא ראה את הרע? כי אם הוא היה רואה את הרע, זה היה מפריע לו. אז הוא לא ראה את הרע. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה בדרגה מסוג אחר. הוא ראה את הרע ולימד זכות. כשהוא רואה יהודי שמורח את גלגלי העגלה, כשהוא עטוף בתלית ומותר בתפילין, אז הוא מיד מלמד זכות ואומר, כמה קדושים עמך ישראל, שגם בשעה שהם מורחים גריז על גלגלי העגלה, אז הם בכל זאת מתפללים. אבל גם אצלו אתה רואה שהוא היה צריך ללמד זכות. כי אם הוא לא היה מלמד זכות,
הוא היה נשאר עם הכיתור.
זה היה מפריע.
כן.
על הבעל שם טוב מסופר שהוא ראה את הרע, לא לימד זכות, ובכל זאת אהב כל יהודי. וזה דבר שאנחנו יכולים לראות למשל...
עוד הפעם, אתה יכול לחזור על זה.
הוא ראה את הרע כמו שהוא, כן. לא לימד זכות, ראה אותו כמו שהוא, ובכל זאת אהב. כשאתה מסתכל איך אתה אוהב את עצמך, אתה רואה את הרע שבך, ועוד איך. אתה מלמד זכות לפעמים, ולפעמים לא. אתה יודע את החסרונות שלך יותר מכל אחד אחר, ואף על פי כן זה לא מפריע לך לאהוב את עצמך. כך אהב הבעל שם טוב כל יהודי ויהודי, עם הרע שבו.
המכלול, עם הכל.
עם הכל, כמו שם שאתה אוהב את עצמך, עם החסרונות שלך, כשם שאבא ואמא אוהבים את הילד שלהם, עם החסרונות שלו, ככה בעל שם טוב אהב כל יהודי עם החסרונות שלו. ואלה נקודות מבט, אלה גם התנהגויות מופת של צדיקי החסידות, שמלמדים אותנו איך צריך להתייחס לכל יהודי, איך צריך לאהוב כל יהודי, וכאן אפשר להוסיף עוד דבר. לפעמים אנחנו מדברים על לאהוב יהודי שנמצא בקצה העולם. אומרים על זה, יש לי פתגם שזה יחסית קל לאהוב יהודי שנמצא בקצה העולם. קשה לאהוב את היהודי שיושב לידך בבית המדרש.
שאתה רואה אותו מול העיניים.
היהודי שאיתו אתה נתקל כל יום, אותו לאהוב עם החסרונות שלו, עם החולשות שלו, עם הדברים שאולי מעצבנים אותך. אבל כאן אתה צריך להפנים את התפיסה של אהבת ישראל, שהחסידות מלמדת אותנו, לאהוב כל יהודי באהבה אמיתית, והאהבה הזאת היא אהבה שנחוצה לנו, והיא אהבה שבזכותה תבוא הגאולה.
כן, שאיתה כדאי לנו לצאת לרחוב, וככה להסתכל על מה שאנחנו רואים סביבנו. ואנחנו נשמע עכשיו את...
נשמע ניגון של שבת. זה ניגון שלמעשה הוא... הוא ניגון של חסידות בובוב, והביצוע כאן הוא ביצוע של מרדכי בן דוד ורדיגר, ככה בצעירותו, ועל המילים, ממקומך מלכנו תופיע.
kaini sawa wifi am sim lai khulaini kim khakim kim khawa wa kim kim khakim anakhni nila kim kaim kho ma wa wa kaini mal kaini sawa wifi Tishkoin Ti is God the Helves is God Eish besoich Yerishu Lahim Yerho Ledoi Evo Edo Ovo Ovo Eligi Lenetzach Ine Netzach Netzochim
Ay, 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 ay
ואנחנו פונים עכשיו לרב אהרון כהנא, שיספר לנו על דוימות חסידית.
ערב טוב לכל המאזינים. השבוע אנחנו נדבר על הרב הקדוש רב רפואל מברשיד, שכונה בפי כל איש האמת. תכף אנחנו נגיע למה הוא כונה בשם הזה. הוא היה בעצם תלמידו של הרב הקדוש רב פנחס מקורץ. הוא הגיע אליו לאחר שבתחילה הוא למד והיה קשור אצל רב אחד שהדריך אותו בכל ההליכות, ורב רפואל אמר לרבו, אני רוצה לעבוד את השם, מאיפה אני אתחיל? אז רבו אמר לו, תלמד שולחן ערוך, אחר כך אמר לו, תלמד זוהר, תלמד ועוד כמה, ספר השלה, ובסופו של דבר הדברים האלה לא סיפקו אותו, ואז הוא החליט שהוא נוסע לרב פנחס מקורץ. כשהוא הגיע אליו, הוא שאל אותו, באיזה עבדות אתה חפץ לעבוד את השם? אז הוא אומר לו, אני חפץ לעבוד את השם באמת. ומה שאני אומר עכשיו, אני לא אומר את זה באמת. וגם מה שאני אומר עכשיו ויגיד, אני, בכל אופן, אני לא ממש מתכוון לאמת. אחרי שהוא אמר את המילים האלה, הוא נפל מתעלף. אז רב פנחס מקורץ אמר לו, תישאר אצלי, וכך הוא עלה ועלה עד שהוא הגיע למדרגה שלו בתחום האמת. הוא היה גדול בכל התחומים, אבל באמת הוא היה, במידת האמת הוא היה מצוין ומיוחד. ידוע הוא אמר שעל הפסוק במשלי, אמת קנה ואל תמכור, שאת כל המידות יש לפעמים מצב של עת לעשות, שמוכרחים למכור, כלומר לוותר עליהם כדי לקנות מידות אחרות. אבל מידת האמת, אין למכור ולוותר עליה עבור שום מידה, כיוון שאם תוותר על מידת האמת, אין לך שום מידה טובה, שהרי כל מה שתעשה אינו באמת. והוא גם הוסיף שסגולה להינצל משקרים, שהוא יספר, שהאדם שיספר לאותו אחד שהוא רימה אותו, שהוא רימה אותו, ועל ידי זה הוא ינצל משקרים. כך באמת כל השנים שלו ידוע, היה מקפיד על מידת האמת. מספרים שהפטירה שלו באמת גם כן הייתה קשורה לכל מה שקשור לאמת, כיוון שבסמוך לעיר איפה שהוא התגורר, היה איזה מוסר, מלשין, שהציק מאוד מאוד ליהודים, ואז יום אחד החליט מי שהחליט שחייבים פשוט להרוג אותו. האישה של אותו הרוג באה לרבי אפרון מברשיד ולרבי מוישה צבי מסברן, וביקשה מהם לקבל היתר שהיא רשאית להתחתן. אז הם חתמו לה על ההיתר הזה, היא הלכה עם האישור הזה לרשויות, לשלטונות, והלשינה שהרגו את בעלה, והנה ראיה שגם יתירו לה להתחתן. אז היה באותה תקופה היה עלילה מאוד מאוד גדולה והיהודים היו בסכנה. אז השלטונות אמרו שבמידה שהרבנים האלה שחתמו יודו שהם חתמו, שהחתמה שלהם לא אמיתית, שזו חתמה שזויפה, אז הם יוותרו. אז רבי משה צבי מסברן, כיוון שהיה פיקוח נפש, הסכים לוותר. אבל להגיד לוותר ולהגיד שאכן חתימה לא נכונה. אבל רבי פואל, כיוון שהוא היה איש האמת, הוא יצא ליער ואמר, ריבונו של עולם, זו הייתה דרכי כל השנים, רק אמת בלבד. אני לא רוצה שבדיוק עכשיו שאני אצטרך לוותר על המידה הזו, כך בבקשה את נשמתי. ואכן נשמתו יצא באותם רגעים שהוא ביקש מריבונו של עולם. אגב, עוד משהו קטן, שמספרים שכמה שנים אחרי פטירתו, הייתה פעם איזושהי התכנסות בחצר קודשו, ובאו לידי קלות ראש. היה שם תלמידו, רב שניאור, חווסטר, הוא אמר, כאן צריכים לנהוג במורה ובדרך ארץ. יש לי בקבלה מרב רפואל, שצדיקים לאחר פטירתם, פוקדים את מקומם שהיו בחיים חיותם, והם צריך להקפיד. הוא נפטר בתדוו תוות, תף קוף פי זין, והוא נתמן בעיר סרשה.
תודה רבה לך, רב אהרון כהנה, מהעיתון בקהילה.
כל טוב, ערב טוב, שלום וברכה.
שלום, שלום.
ועכשיו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות ספינקה.
ובכן, אחד, חסידות ספינקה היא אחד הענפים שיצאו מהאילן של רבי צבי הירש מזידיצ'וב, והיא נוסדה על ידי רבי יוסף מאיר וייס, שהתגורר בעיירה ספינקה בחבל מרמרוש שברומניה.
2. האדמור נסתלק לפני 100 שנה בשנת תרש סמכתת. כעבור 63 שנים, בשנת תשלמ"ב, החליט נכדו, האדמור מספינקה בני ברק, להעלות את עצמותיו לארץ. כאשר פתחו את הקבר, מצאו בתוך ארונו את גופו שלם לחלוטין. וכאן הוליכו אותו לקבורה במיטה, ממש כפי שמוליכים נפטר, שזה עתה החזיר את נשמתו ליוצרו.
3. האדמור השני של חסידות ספינקה, רבי יצחוק אייזיק, נהרג על קידוש השם בימי השואה. אבל כל מי שבאו אליו לפני השואה וזכו לקבל ממנו ברכה, ניצלו מימי השואה.
4. המוטו של חסידי ספינקה הוא אש, כלומר, שכל דבר שהחסיד יעשה, יהיה מתוך להבת אש והתלהבות.
5. למרות שחסידות ספינקה איננה חסידות מרובת חסידים, הרי כיום נוסעים במשרת האדמור מספינקה כ10 אדמורים. יש בירושלים, בבני ברק, בבורו פארק ובוויליאמסבורג שבארצות הברית.
מקבץ פרסומות ונשוב עליכם עם השיעור בתניה.
התוכנית בחסות קריית דניאל רובר, כפר חב"ד, קריחות אור, עבודת יד לכל מטרה. טלפון 054-787-5463, 054-787-5463.
הגענו לשיעור בספר התניה. ערב טוב לרב יחזקאל סופר.
שלום וערב טוב למאזינינו. אחר שלמדנו את שלושת הדימויים המגדירים את סגולתיותה האלוקית של הנשמה היהודית, האחד זה ויפח באפיו נשמת חיים, השני עלו במחשבה, והשלישי בנים אתם להשם אלוקיכם, בני בכורי ישראל. משלושת הדימויים האלה השתמע שבנשמה היהודית ישנם תכונות אלוקיות ממש. שואל בעל התניא, ישנם אמנם אישים יהודים שתכונה אלוקית זורחת מאישיותם. כנביאים, כאדמורים וכדומה. אבל הרי ישנם פערים עצומים בינם ובין אלפי יהודים פשוטים שלא ניכרת בהם שום תובנה או תחושה אלוקית. ואפילו אם במישור ההתנהגותי הם שומרי תורה ומצוות, זה כמצוות אנשים מלומדה, אבל ללא שום רטט אלוקי של עונג רוחני, או רתיעה מחטא מתוך פחד מהדר גאון וזו. אם אמנם כולם חלק אלוקה ממעל ממש, אז גם אם היו ביניהם פערים כמותיים, אפשר היה להבין, כמו הפער בין נביאים ראשונים לאחרונים, או בין הנביאים הקדמונים ובין רוח הקודש המזערית שקיימת בימינו. אבל כיצד ישנם נשמות שמרגישות נפשנו יבשה ואין קול, בלתי אל המוני עינינו? והפער ביניהם כמוהו כהבדל בין רגישותו של המוח ותפקודיו הנפלאים, לבין חיות חסרת תחושה של ציפורן שברגל. אז איך יכול להיות שכולם חלק אלוקם ממעל ממש? ותשובתו של הרבי הזקן היא מיני ובי, מי הדוגמה הזאת? כשם שבמשל הבן, בני בכורי ישראל, הרי כל איבריו של הבן, ממוחו ועד ציפורנו, מהווים אורגניזם אחד, עליו נאמר, מאין באת? ומנקודה גרעינית זו, בה מקופל כל הפוטנציאל של העובר, התפתחה בתקופת העיבור התמיינות מדורגת של איברים, החל ממוח העובר, ליבו, הגפיים, ועד לסערותיו וציפורניו שמשלימים את צורתו. הרי, שאף שבתהליך ההתמיינות נוצרו פערים איכותיים, כל הפערים האלה הם רק בתפקודים השונים בין המוח לציפורן. אבל ה-DNA, הקוד הגנטי התורשתי שבשניהם שווה, יתר על כן, גם יחס החיבה של האב אינו רק לראשו של התינוק, אלא דואג שלא תנזק אפילו ציפורן בנו, כי גם היא התפתחה ממוח הבן. וכל האורגניזם של הבן מהווה אצל האב אחדות אחת. והנמשל, כל 15 מיליון נשמות ישראל שבדורנו מהוות אורגניזם אחד של נשמות. לא כבעמים אחרים שהקולקטיב הלאומי בנוי מבדידים זהים, זהים אמנם, באופיים, בתכונות הגזע שלהם וכולו, אך אין בינם לבין עצמם אחדות אורגנית. לא כך העם היהודי, בו כל נשמה יהודית פרטית, אין לה זהות עצמית, אלא היא מהווה תא באורגניזם הכללי של נשמות ישראל, שקרוי בני בכורי בלשון יחיד. וכמבואר בכתבי האריז"ל, שלכן באיסוף נאמר, ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת כל נפשות ביתו, אומר המדרש, כמה הם היו? שישה, וכתוב נפשות, לשון רבים. ויעקב ירד למצרים ב-70 נפש, לשון יחיד. היא לכך, כמו במשל, כך גם בנמשל, הפערים בין צדיקי וראשי הדור, שהם בחינת מויח של האומה, לבין פשוטי העם שמקיביים וציפורניים, זה רק פער בתפקוד, ברמת הרגישות הרוחנית. אבל האינסטינקט של הקשר העצמותי, המסרב להיפרד מיהדותו, מצוי ביהודי הפשוט ביותר כשבא לידי ניסיון המאיים לנתקו כליל מיהדותו. הדבר מתבטא גם בהלכה. תשע מוישה רבינוס, אי אפשר לעשות מניין. עוד עגלון יהודי פשוט, יש כאן בי עשרה שכינתה שריה. וכפי שביאר פעם אבא של הרבי נשיא דורנו, רבה של יקטרינסלב, הרב רב לוי יצחוק, וביאר פעם מדוע נקרא יהודי ביידיש היד, שזה השם של האות העשירית, יוד באגה האשכנזית, אומרים אייד. אז הוא אומר כי יוד היא נקודה. פחות מנקודה, זה כלום. יותר מנקודה, זה כבר וו. מוישה רבינו אומר, אבא של הרבה, אינו יותר מיהודי. ויהודי אפילו מומר, אינו פחות מיהודי. כי ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא, ה-DNA של הנשמה שלו לא שונה משל הצדיק, ראש בני ישראל. כי ממנו הוא יונק. ועל כך בעזרת השם, בפעם הבאה.
תודה לרב יחזקאל סופר על השיעור בספר התניא. וזה הזמן לציין כי מדי יום חמישי בערב, בשעה 10:30, מוסר הרב סופר שיעור בחסידות בבית נשמת הדאורייתא בירושלים, רחוב רבי ישראל נג'רה 38, והציבור מוזמן.
ואנחנו מסיימים, הרב ברוד, עבור את החסידי.
כן, עבור את חסידי שהוא בעצם סיפור קצר שקשור לנושא שדיברנו עליו, הנושא של אהבת ישראל. מסופר שבפתח חדרו של בעל החידושי הרים מגור, הצטופפו אנשים רבים, והמשמש, רב בונם, היה משגיח על סדר הכניסה. פעם אחת ניסה אחד האורחים להידחק בלי תור, והמשמש מנע זאת ממנו. התכעס האיש וסתר למשמש על לחייו לעיני כל הנאספים. המשמש נפגע, נכנס אל הרבי ואמר בכאב, למה מגיע לי דבר כזה אחרי שאני משרת את הרבי באמונה שנים רבות כל כך? שאל אותו הרבי, מי נתן לך את הסתירה? אבל את השם שלו הוא בשום אופן לא רצה לגלות. אבל מה, צדיק הוא צדיק, כשאותו יהודי נכנס אל בעל חידושי ערים, הוא הכיר בו מיד שהוא המכה, ולא רצה לשמוע ממנו דבר עד שיפייס וירצה את המשמש. הלך האיש של המשמש, התפייס איתו, ושניהם נכנסו יחד אל הרבי. אמר המשמש לרבי, אני מוכן לסלוח לאיש בתנאי אחד. מה התנאי? שאל הרבי. התנאי הוא, השיב המשמש, שהרבי יברך את האיש חסוך הבנים שיבשה בזרע של קיימה. חייך הצדיק, ברך את האיש, והברכה אכן התקיימה.
התחלנו באהבת ישראל, באמצע אהבת ישראל, ואנחנו מסיימים בהרבה הרבה אהבת ישראל.
ושתהיה לכולנו אהבת ישראל.
אמן ואמן. תודה לטכנאים, לחיים חן ולאייל וולקוביץ'. תודה לך, הרב מנחם ברוד.
תודה לך, חיים פלם.
בעזרת השם, בשבוע הבא, יום חמישי אחר הצהריים, בתוכנית בקהל חסידים.
18:00.
שבת שלום.
התוכנית בחסות קריחיית דניאל רובר, כפר חב"ד, קריחות אור, עבודת יד לכל מטרה. טלפון 054-787-5463, 054-787-5463.